חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ברחבי הארץ נערכים ביממה הקרובה אירועים לציון יום הזיכרון לקדושי השואה לשנת תשפ"א, במהלכו מציינים 76 שנים לסיום מלחמת העולם השנייה. בקהילות רבות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים בדגש על עולם התורה שנכחד בקהילות היהודיות באירופה ומפעליו הרבים ששרדו עד היום בהם לימוד הדף היומי. באיחוד האמירויות ובבחריין קיימו היום טקס לציון יום השואה עם משלחת ישראלית, במסגרתו פעילים ישראלים ואמירתים הדליקו 6 נרות לזכרם של 6 המיליונים שנרצחו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב כי במידה וארצות הברית תשוב להסכם הגרעין עם איראן, הדבר לא יחייב את ישראל. לדברי נתניהו, הסכם זה יסלול את דרכה של טהרן לנשק גרעיני, יש מי שחותר להשמידנו ולבצע את זממו, כך דברי נתניהו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ממשיך במדיניותו הפרו-פלסטינית, והערב אמר כי הוא תומך בפתרון 2 מדינות לשני עמים. היום הודיע גם ביידן כי יחדש את הסיוע לארגון אונרא, וארצות הברית תעביר בימים הקרובים לפלסטינים סיוע של 150 מיליון דולרים. משרד החוץ תוקף בחריפות את ההחלטה לחדש את הסיוע לאונרא, והודעה שפרסם המשרד נאמר כי הארגון במתכונתו הנוכחית מנציח את הסכסוך ואינו תורם לפתרונו. לכן חידוש הסיוע לאונרא חייב להיות מלווה בשינויים מהותיים ונחוצים באופיו, במטרותיו ובאופן התנהלותו. שגריר ישראל בארצות הברית ובאום גלעד ארדן קיים שיחות עם מקביליו האמריקנים ומביע את התנגדות ישראל להחלטה לחדש את הסיוע לאונרא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מחר, המשך עלייה של הטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי. ב-12 בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. ב-1 הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. ב-2 בצהריים זמן אוויר. נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא האישיות עם הרגישות יתר. וראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. האדם שסובל מרגישות יתר זה אדם שהוא שם לב יותר מדי, הוא מגיב יותר מדי, הוא מרגיש יותר מדי. מכה בגוף הוא מרגיש אותה יותר מדי. הוא לא מצליח להרגיע את עצמו, זה כואב לו יותר מאנשים אחרים. בעיה נפשית, חשש נפשי, חרדה, מצב נפשי לא טוב, מציף אותו יותר מדי, הוא לא מצליח להשתלט על זה. הוא חווה את התחושות שלו בעוצמה גבוהה מדי, זוהי רגישות יתר, מוגברת. הוא מגיב חזק מדי למה שקורה סביבו. בין אם זה משהו שקרה בגוף שלו, דאגה למשהו שקרה בגוף שלו, דאגה למשהו שקורה בנפש שלו, הוא יותר מדי מרגיש. התגובה שלו עלולה להיות חזקה גם לשינויים קטנים בתוכו, בסביבה שלו, בזולת. האדם הזה עשוי להיות מודע ולהבחין בדקויות הרגשיות של אנשים שהוא בכלל לא מכיר. איך הוא הסתכל עליי? מה הוא חושב עליי? לפעמים מדובר על רגישות יתר ביחס לזולת. הוא שם לב לקשיים הרגשיים של אנשים זרים לו, והוא מושפע מכך. העומס הרגשי מותיר סביבו יותר מדי השפעה. הוא יכול להירתע ממגע קל, כמו להירתע ממגע מכאיב, שבאמת כואב. הוא שומע קולות גבוהים, הם הרבה יותר גבוהים ממה שהם באמת, בהרגשה שלו. האורות החזקים הרבה יותר חזקים ממה שהם באמת. ולכן גם בנפש הוא יכול להרגיש הרבה יותר מתח, חרדה, בהלה, סכנה, ולכן הדאגה היא יותר. מצד אחד הוא יכול להיות רגיש מאוד לזולת, אבל מצד שני אולי יותר מדי מרצה. יותר מדי שם דגש על הפרטים המזעריים, מה שלא מאפשר לו לחיות את החיים בצורה רגילה, זורמת יחסית. כי הוא יותר מדי שם דגש, מעניק משקל למה שלא אמור לקבל משקל, אבל הוא מעניק לו יותר מדי משקל. כי אם הוא הרגיש משהו, אם כואב לו משהו, זה לא לחינם, זה ודאי בגלל סיבה מסוימת, קרה כאן משהו, דברים לא קורים סתם, כך הוא מרגיש. זוהי רגישות יתר, יותר מדי מתייחס למה שהוא מרגיש. ודאי שלאדם כזה יהיה קשה, עם ביטחון עצמי, עם אומץ, עם שאיפות, מכיוון שכל האומץ והשאיפות, כל זה, מבחינתו מהווה יותר סכנה מאשר הישגיות, יותר סיכון מאשר סיכוי, כי יש כל כך הרבה פרטים שצריך להיות עירני ומודע אליהם כדי להצליח, וזה כבר מציף אותו, זה כבד. ובספרנו, לגעת בנפש, החלק השני, עסקנו רבות בנושא האומץ והיוזמה והמוכנות של האדם לקחת סיכונים מחושבים, כדי להגדיל את הסיכויים לכל מיני הצלחות שרוצה אדם להגיע אליהם בחיים שלו. אבל האדם שהוא עם רגישות יתר, שם יותר מדי לב לפרטים המזעריים, הוא יותר מדי חווה את הסביבה, הוא מהר מאוד מוצף. לא פלא שאדם כזה גם יכול לסבול מבעיות של קשב וריכוז. הוא יותר מדי מוצף רגשית כאשר משהו לא מתנהל כמו שהוא תכנן, כשהוא מופתע, ואז קשה הוא להתרכז. ולכן חשוב לו בהרבה מאוד מקרים, בהרבה זמנים, הסדר, הידיעה, מה יהיה, איך יהיה, מה נעשה אז, מה נעשה לאחר מכן, מה יהיה אחר כך. הידיעה, מה יהיה בעתיד, כמו היינו אומרים, מעניקה לו ביטחון ושלווה, וכך הוא לא אמור להתעסק עם מקום חדש, אנשים חדשים, מה יהיה, איך יהיה, איך הוא יסתכל עליי, איך אני אסתכל עליו, מה יהיה לאחר מכן, איך נתמודד, איך נסתדר. כל כך הרבה פרטים מציפים אותו, כי הוא שם לב ליותר מדי פרטים. אבל מבחינתו, איך אפשר אחרת? האם יש פרט שאפשר להתעלם ממנו? התשובה היא, כן, יש הרבה פרטים שכדאי להתעלם מהם, והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכדאי להתעלם. כי אם לא, האדם יהיה מוצף ולא יוכל לתפקד בצורה בריאה ונכונה. הוא לא יוכל ליזום, הוא לא יוכל להתחדש, כי תמיד הוא יהיה בבהלה, שמה הוא יפגוש אירוע חדש, ואז עוד פעם הוא יהיה בהישרדות, הוא יהיה במוכנות, וכל החושים עובדים, העיניים, האוזניים, רוצים לראות, רוצים לשמוע, הכל בסדר? דואגים שהכל יהיה מושלם, שהכל יתנהל כראוי, ואם לא, מתייחסים בדייקנות שיורדת לפרטים יותר מדי, מזעריים, ומעניקים להם חשיבות רבה מדי. ולכן לפעמים טוב יותר, או קל יותר, או נעים יותר לאדם הזה להיות בתוך סביבה סגורה, עם ספרים, פחות חברים, יותר מופנם. היות שהאדם שסובל מרגישות יתר, הוא מוצף בהרבה פרטים, והכל בעוצמה גבוהה, החושים מתחלדים, והוא חווה רגשות בעוצמה גבוהה מדי. ולכן לא פעם מעדיף האדם הזה להימנע, מאשר לתפקד בצורה בריאה, כי ההימנעות היא מעניקה לו שלווה ומנוחה, ולכן הוא כמו בורח אל הביישנות, אל המופנמות, אל ההתכנסות, ובמצבים חדשים הוא זהיר. הוא נבהל בקלות, ולכן הוא זהיר. הוא מתעייף מהר, כי באירוע רגיל האדם משקיע 20% אנרגיה, 40% אנרגיה, הוא יכול להשקיע 60% אנרגיה ו-80% אנרגיה בגלל שהוא יותר מדי רגיש, יותר מדי ערני, יותר מדי מחדד חושים, יותר מדי בודק שהכל בסדר. והאירועים האלה והחוויות האלה מעייפות. ואז מעדיף האדם את השקט במקום את התפקוד המאיים בהרגשה שלו. האדם עם הרגישות יתר שם לב יותר מדי לשינויים קטנים, הוא מעדיף לשקול ולהבין כל פרט ותוצאה אפשרית לפני שהוא פועל. הוא יותר מדי ער לרגשות של האחרים, למחשבות של האחרים, והוא מרגיש שהוא יכול לקרוא את המחשבות של האנשים האחרים. הוא פשוט מרגיש חזק מדי את ההרגשה שלו, ולכן הוא בטוח שהוא צודק, שהוא יודע מה האחרים חושבים עליו. הנה הוא צחק עליי, הנה הוא זלזל בי. הוא יותר מדי מרגיש את מה שהוא חושב, ובגלל שהוא יותר מדי מרגיש את מה שהוא חושב, נדמה לו שההרגשה היא אמיתית והוא חי על פיה, והוא נעלה והוא נפגע ממי שאין צורך להיעלב או להיפגע. הוא פשוט מאמין יותר מדי למה שהוא מרגיש. הוא לא עירני לכך, לא מודע לכך שהרגשות שלו מתאים אותו. לכן הוא יכול להיפגע בעוצמה גדולה מאירועים שליליים בילדות. יש גם מקרים בהם ילדים מתארים זוועות שהם עברו בילדות שלהם, אבל הם לא עברו זוועות, הם רק היו רגישים יותר מדי. ילדים מתארים דברים קשים מאוד שהם עברו, לפעמים זה נכון לצערנו, אבל לפעמים זה לא היה. פשוט הילד רגיש יותר מדי, והדמיון שימש בערבוביה עם המציאות, והוא היה רגיש מדי, ולכן העצים את מה שהיה. הוא דמיין שקרה משהו יותר ממה שהיה במציאות, ולכן עד היום הוא יכול לחוס על ההורים שלו, להיות מתוסכל, מאוכזב, מאשים, והוא אפילו לא מודע לכך שהוא היה קטן מדי ובלבל בין דמיון לבין מציאות, בגלל שהוא היה רגיש יותר מדי. הוא היה מגיב בעוצמה רגשית גדולה יותר מאחרים. לכן הוא מתקשה עם שינויים, נוח לו עם המוכר, עם הידוע. שם יש פחות הצפות רגשיות, כי יודעים איך להגיב, איך לחיות, איך לומר, איך לדבר. יותר נוח להתנתק מהחברה ולחלום בהקיץ באותו עולם, שבו יש רוגע, אי בודד של שלווה, ולא להיות עירני, מה פלוני חושב, מה אלמוני חושב, מה הוא אמר, מה היא אמרה, מה הם אמרו, מה יהיה, איך יהיה, כי הוא לא זורם, הוא יותר מדי מתעסק עם הרגשות והתחושות שלו. מצד שני, האדם הזה יכול להיות אומן גדול, להיות מודע לפרטים הקטנים, כי הוא רגיש מאוד, הוא שם דגש להרבה פרטים, זה יכול להיות יעיל ומקצועי, לאנשים שעוסקים באומנות, יצירתיים. הוא יודע יותר להאזין, להיות אמפתי, להכיל את האחר. אבל מצד שני, בקלות רבה, להגיע לעודף כעס, עודף הרגשת נחיתות, עודף הרגשה של קיפוח, אני מקופח, למה לא זכיתי ליחס כמו שאר האחים והאחיות? לא פלא שאדם כזה קשה לו במערכות יחסים, כי כל דבר, כל אירוע, מבחינתו, איך אני אשתוק לכזה אירוע? מבחינתו כל אירוע זה אירוע שאי אפשר לעבור ולחזור לסדר היום, כי זה באמת היה אירוע, אבל באמת קשה. אולי כל אירוע בפני עצמו אפשר לדבר כמה הוא קשה, אבל כאשר כל האירועים כולם כל כך קשים, סבירות רבה שאין פה הרבה אירועים קשים, אלא אדם רגיש מדי, שכל אירוע מקבל משקל גדול מדי. היות שהוא מרגיש עודף רגשות אשמה, עודף רגשות נחיתות, פחד מדחייה, הוא יותר מדי מרגיש את ההשוואה, כמה הוא פחות טוב ואחרים יותר טובים. מהמקום הזה הוא כל כך רגיש, מאוד נעלב, מאוד נפגע. אולי לא תמיד כי הוא נעלב והוא נפגע, אלא כי הוא רוצה להשתמש באלבון והפגיעות שלו, ובכך לנטרל את האשמה או את הטעות שלו, שהרי איך אפשר להאשים אותו או להצביע על הטעות שלו כאשר הוא בכלל נעלב? ויכול להיות שאין ממה להיעלב, ויותר מכך אין לו ממה להרגיש רגשות אשמה, כי לא הייתה טעות שצריך להפעיל את רגש האשמה. אבל הוא רגיש מדי, והוא גם נכנס למעגל האשמה וגם הנחיתות, וגם הוא נעלב, והכל ישנו בעוצמה, ואין צורך לכל הרגשות האלה, כי החיים ממשיכים ויש הרבה דברים טובים שכדאי לשים עליהם דגש בחיים. אבל הוא עדיין בכיפוח, במסכנות, בכאב, בתסכול. אדם רגיש חושב פעם אחר פעם, מה יחשבו עליי? הוא לוקח דברים בצורה אישית. מצד אחד הוא יכול להזדהות עם הכאב של האחר, אבל מצד שני הוא מתקשה לשחרר ויכוחים ואי הסכמות קטנות. הקנאה שלו היא לא קנאה שתוך שעה מתפוגגת, אלא גם אחרי יומיים היא עדיין נשארת בעוצמה רבה. הוא גם מרגיש שאנשים מאוד שיפוטיים כלפיו, חושבים עליו, אומרים עליו. מה שלרוב לא קורה, בני אדם מתעסקים עם העניינים שלהם, הצרכים שלהם, הרצונות שלהם, השאיפות שלהם. אבל כשהמצב רוח של האחר לא טוב, הוא לוקח את זה אישית. כנראה בגללי, כנראה משהו לא טוב. לכן לא פעם האדם הזה סובל מחרדה חברתית, כי יש לו עודף ביקורת עצמית. מה שגורם לו להעדיף, להישאר מופנם, נמנע, מאשר מתפקד וחי בחברה. ככל שהאדם יהיה יותר מודע לזה, ככל שאדם מודע לחולשה שלו, הוא נעשה חזק יותר. ככל שאדם מתעלם מהחולשה שלו, הוא נעשה חלש יותר, כי הוא חוזר על אותן טעויות פעם אחר פעם. האדם החזק הוא האדם שמכיר בחולשות שלו, כי רק כך הוא יכול ללמוד או לחיות איתם, להתעלם מהם, לפתור אותם, אבל ראשית, להיות מודע אליהם. האדם שסובל מרגישות יתר, ככל שהוא יהיה יותר מודע לזה, הוא יוכל יותר ויותר להזכיר לעצמו שכעת המציאות לא מדברת אל הרגשות. שום דבר לא קרה. רק הרגש שלי שוב פעם מעסיק אותי יותר מדי. הזקת שעב זה לא אירוע אמיתי. ככל שגם הוא יהיה מודע לכמה הוא מפסיד בחיים שלו, בעקבות כל אותן הזעקות שב, יהיה לו קל יותר לגלות את המוכנות להתנסות בהתעלמות מאותן הזעקות שב. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, בשבע, התעוררות עם ידידיה מאיר, בשמונה, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי, בעשר, עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש. ב-12 בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
טוב הרב, אפשר להשתער בעילום שם.
בבקשה.
קודם כל, ישר כוחכם, כבודו גם בר אוריין, וגם מבין בנפש.
ברוך תהיה.
אני מבוגר בגיל שצריך לקום לפניו. לפני שנה עשיתי, כמו ששולחן ערוך אומר, איך אומרים, להזכיר לי, זקנה, כן?
כן.
בין 70 ומעלה. אני מתמודדת את זה בנקודה הזאת כל החיים. בזמנו שראיתי, אני 5-6 שנים כבר ראייה מצומצמת ביותר, הייתי מצייר והייתי כותב, ועסקתי בעבודה, בפעילות חברתית, סוציאלית, פסיכולוג, עשיתי כל מה ש... עכשיו אני אברך קרוב ל-40 וכמה שנים לומד תורה קדושה ומקיים אותה, אבל עדיין יש לי את הנקודות שעליו העלה, אני מוצא את עצמי בזה הרבה פעמים. כשאני מודע, כן, אז אני כן. מתגבר, לפעמים יש כל מיני נשיכות הנחש שאני זהה אותה, מתגבר עליהן. אני שואל, אחד הדברים דרכים, אני צריך ללמוד מוסר. עכשיו, כן. העלייה היא לא כסדרה וירידה לא כסדרה.
בגלל הרגישות יתר.
כן, הרב כבר, אמר, הגדיר את הדברים. וזה, בגדול, זה לא מונע ממני להתקדם, אני מוציא עוד מעט ספר בעזרת השם.
יפה.
אבל הרגישות הזאת, לפעמים, שכחה מצויה, איך אני מקיים את זה באיגרת רמב״ם, אם אני, אני רגיל לקרוא בו וללמוד אותו, שכל אדם יהיה גדול ממך, ועכשיו אני צריך, איך אני יכול לאזן את זה שיהיה באיזון, בעזרת השם?
בעצם מה שאתה אומר, זה עם כל העשייה מרובה, למרות הקשיים שישנם, וברוך השם, הגיל, ולמרות שהגיל הוא עולה, יחד עם זאת גם העשייה היא לא מתמעטת, ועד הרבה יולה, צומחת נהדר. יחד עם זאת אתה אומר שישנם רגעים שבהם יש רגישות יתר, ולמרות שאתה מכיר באותה חולשה, יפה מאוד, ולהכיר בחולשה זה הגדולה. בהרבה מאוד מקרים אנשים מתעלמים מהחולשה, וזו החולשה. כאשר אדם לא מתעלם מהחולשה והוא מכיר אותה, הוא יכול לפתור אותה. וברגע שמכירים בזה טוב, אלא שישנם רגעים של ירידות, רגעים של שכחה, רגעים של אי שימת לב, ואז הרגישות יתר מציפה, כובשת ומשתלטת. זו השאלה. התשובה, בעזרת השם, מה שכדאי לעשות הוא כך. כדאי לך להכין לך מראש, נאמר, התנהגויות חלופיות, 3-4 התנהגויות שיהיו מוכנות לך. זאת אומרת, כך דף ועת, ויהיה לך פנקס, תרשום, באותו דף שיש לך, תרשום אצלך 3-4 התנהגויות שהן חלופיות מהירות, כאשר מציב אותך אותו רגע שאתה יודע מה אתה יכול לעשות. זאת אומרת, לדוגמה, מציב אותך רגש, אז כתוב לך שם בפנקס, התנהגות של הסחת דעת יכולה להיות ללכת לשמוע מוזיקה, ללכת לצאת להליכה, לצאת לדבר עם מישהו. כלומר, התנהגות חלופית, אבל אל תסמוך על זה שבשעת משבר אתה תזכור את ההתנהגות החלופית, כי בזמן משבר האדם שוכח את הדברים הפשוטים ביותר שיש. לכן צריך לתת למישהו אחר ינהל אותנו, ואנחנו לא יכולים שאדם ינהל אותנו כל הזמן, ולפעמים גם אי אפשר בכלל, ולכן מה שנעשה... שניקח איזשהו דף ועד ונהיה כמו, נאמר, נאמנים לאותו מעביד, זה הפנקס שיש לנו. נאמנים אליו, לא לפעול לפי מערכת הרגשות, כי זו בדיוק הבעיה של האדם שהוא סובל מרגישות יתר. הוא יותר מדי סומך על הרגש, ותוך דקות ספורות הרגש מציף, עולה, וככל שהוא מתעצם, הנפש מאמינה יותר בבעיה שהיא איננה, אבל הנפש מאמינה בזה יותר ויותר, וחושבת שקרה משהו גדול, משהו דרמטי מדי, ויכול לקחת 20 דקות, חצי שעה, וגם שעתיים עד שיוצאים אותו מעגל קסמים, ואז פוקחים את העיניים, מסתכלים על הכל בזווית ראייה הרבה יותר הגיונית ומדויקת יותר. אבל הבעיה זה אותם שעתיים. לכן אנחנו צריכים התנהגות חלופית שתהיה מוכנה מראש. אל תסמוך על זה שבשעת משבר אתה תצליח להתמודד. לא, זה לא נצליח. לא אתה, לא אני, לא אף אחד. אנחנו צריכים התנהגות חלופית שתהיה ידועה וכתובה במקום שבו אנחנו אומרים, "Oh, יש לי עוגן, יש לי גלגל הצלה, הולך לשם, לא שואל שאלות ולא מסביר לעצמי, זה כן יעבוד, לא יעבוד, כמה יעבוד." לא. לא מדבר עם עצמי. ככל שאני מדבר עם עצמי, אני נופל. כן, מה רצית לשאול?
אלא שאני כותב לי מנגנוני הגנה. לזה אתה קורא הרב?
לא מנגנוני הגנה, נקרא זה... לא מנגנוני הגנה, ברשותך, נקרא לזה משהו אחר. תקרא לזה התנהגות חלופית. התנהגות שהיא במקום המקום שבו אתה נמצא. אתה צריך איזושהי התנהגות שהיא מסיחת דעת.
יופי.
אתה לא אמור לפתור את זה עכשיו.
כמה התנהגויות שמסיחות דעת?
בדיוק, 3-4.
זה דבר שמסיף אותי.
בדיוק.
עכשיו, זה... עצה אחת.
יפה, נמצא... דבר נוסף. דבר נוסף, כדאי לך לנסות לבדוק עם עצמך מה המחנה המשותף של המקומות בהם אתה מרגיש שאתה מוצף.
מחנה משותף.
בדיוק. האם זה נמצא בבית המדרש? האם זה נמצא בבית? האם זה נמצא מול הילדים, מול הנכדים? האם זה נמצא מול אנשים זרים או מול אנשים קרובים?
כן.
האם יש איזשהו מחנה משותף?
מקום של מחנה משותף.
בדיוק.
קודם כל שיהיה לי כמה נתונים, עצות שיוכל ברגע שמציף אותי, ואני מזהה שזה הצפה.
יפה.
ואז אני עושה א', ב', או זה, או זה, או זה, או זה.
יפה.
דבר שני מהו, שאיפה זה קורה לי.
יפה מאוד.
עכשיו...
רגע, כן.
עוד נקודה, נקודה אחת שאני... כן. בזמן הזה שקורה, אני יודע איפה שזה קורה לי, זה בציבור, כן. וכשאני יוצא ונכנס, כן, כן. זה מציף אותי.
כן.
עכשיו ככה. יש, אתה יודע, נשיכות הנחש. מה זה? זה אצלי זה מופיע בעניין של כל מיני רעשים וכל מיני התבטאויות של, שיוצא משפתיים, כשאתה נמצא מוצף בדבר הזה, כן? ואז כן. אני תווץ לך את הפנים, ואנשים שרואים מסתכלים עליך, ואתה לא מודע לזה, ואתה מנסה להשתחרר, לא מודע לך, אז יוצא להם תדמית, דווקא אתה אדם שאוהב את הבריאות.
כמה פעמים אמרו לך משהו על התדמית הזאת? כמה פעמים אמרו לך משהו על הפנים האלה?
לא אמרו לי ישירות, אלא ביטוי הזה לזה יצא ביטוי כביכול שאתה צר עין. וזה לא נכון.
כמה פעמים אמרו לך את זה הרבה פעמים?
רמזו לי, מה?
רמזו לך הרבה פעמים?
הרבה.
כן.
ובדקתי את עצמי.
כן?
והאשמתי את עצמי, בדקתי וחקרתי בפנוכו.
וראית שאכן זה כך?
אכן, זה לא צר עין.
לא, כן, ברור, אבל זה כן, נראה. אחרי כן. שדרשת, חקרת ושאלת היטב, התברר לך שאכן כן, כך זה נראה.
שמה נראה? בחוץ.
כן, אז אתה שואל מה אנחנו עושים עם הנראות הזאת.
גם זה, כן.
תראה, אנחנו נעשה, כאשר יש לך את אותה נראות, שאתה נראה כמו צר עין וזה מציג לך, כן. באותם רגעים שזה קורה לך, אתה יודע מה עובר לך בראש באותו זמן. אתה יודע איך אתה מרגיש. כן. כלומר, אתה יודע לזהות מתי זה בא, ואתה יודע איך אתה מרגיש. באותם זמנים, תנסה לצאת מהאזור. צא מהסביבה. צא, תנשום אוויר. אתה גם יכול להגיד לבני הבית. אתה יכול להגיד לבני הבית, תעשה איתם שיחה פתוחם. אני לא חלילה צר עין, ותבדקו אותי ואתם מכירים אותי במהלך ה-24 כפול 7. נכון, ישנם רגעים שבהם אני מוצף רגשית, אולי יותר מדי, אבל באותם רגעים, אל תיקחו איזה אישית, זה ביני לבין עצמי, תנו לי את הזמן שלי, אל תסתכלו על יותר מדי. אתם משיחים דת, אני משיח דת, תנו לי רבע שעה, אני חוזר.
זה בני בית, זה במקומות שאני מלמד או לומד. בדף היומי או בכל מיני מקומות ציבוריים, אני הולך עם התפילות הרבה אהבה, ובתפילת אני מזיל דמעות, וכמה, כמה, לא, לא צריך לגלות פה בדברים שאתה עושה אותם ממסק, ואם לא יודע מה, על אהבת כן. ישראל, בבניין בית המקדש, וכל יהודי ויהודי, ואני מרגיש, מנסה להרגיש, אני אומר לך הרב, לפעמים אני
כמו מרגיש, שאמרת עם גירת הרמב"ן,
כן, מרגיש
שכל את, יהודי יהיה מעליך.
של השני, מרגיש את הכאב שלי יותר מה שהוא, וזה וזה וזה, ואז כשאני מדבר איתו, או כשאני כן. מסתכל אליו, ההרגשה שלי שזה מתקתק לי בתודעה, בפנימיות, זה, הוא מספר לי איזה דבר שעובר הרב עם אשתו, מספר כן. לי את הסגור לי, ואני כשחושב עליו, אני מנסה לחשוב עליו דברים טובים, ולמד עליו זכות, וכשאני, הוא מדבר וצריך לדבר, ואז אני נזכר שהוא סובב מזה וזה, ואז הפנים מתכווצות, והוא חושב שאני מסתכל עליו בצורה לא נכונה, ואז הוא עושה לי, אתה יודע, כשכאילו צר עין הוא.
כן.
אז מה אני אעשה, מה אני צריך? כשאני מודע, אז אני מחייך, ואז אני
משנה. תראה, אל תעשה עם זה משהו. אל תעשה עם זה כלום. תנסה מתי שזה לא יהיה, מתי שזה יהיה, אז מדי פעם זה יקרה. תהיה סלחני כלפי עצמך, אני אגיד לך מדוע. מכיוון שכאשר זה קורה לך, אז אתה יודע שזה קורה לך, ואז אתה מתוסכל שאתה לא מצליח לעצור את זה, ואז אתה מאוחזב, ואז אתה כבר נכנס למערכת חשיבה שאומרת מה הוא חושב עליי, ומה הוא חושב על הפנים שנראות, ומה אני חושב על עצמי, ואתה נכנס פה למעגל מסובך מדי. אז תרפה, אז תרפה. אז במקום שהנזק יהיה נקרא לזה 100%, הוא יהיה רק 30%. תגיד לעצמך, נכון?
תעביר אותה.
תעביר. אז מדי פעם. אל תיכנס, כי אז זה מעצים את הפנים יותר.
אז אוקיי, עכשיו ככה. אז כן. יש שלושה דברים.
אל תשכח להתחיל. שרוב הזמן אתה כן בסדר עם האנשים, זה קורה רק מדי פעם.
כן, 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 רוב הזמן. רוב,
על מדי פעם בני אדם לא מדי פעם, על מדי פעם בני אדם לא ישפטו אותך לרעה.
אני יודע שגם זה לכפרת עוונות, גם זה רוצה לזכך אותי קודשא בריך הוא. אני פונה אליו ואני מוסר את עצמי בידיים שלו. אני בידיים
איזה יופי, ציבור צריך ללמוד ממך.
אני עושה את זה ואני יודע באיזה זמנים בחודש זה קורה לי, שזה במיעוט הלבנה,
כן.
ובהתחדשות הלבנה, ימים האלה בזה, וזה לפעמים שיש גם כן איזשהו עניין ציבורי, מה שחשוב לעמך ישראל, ואני
אני אומר לך, אתה לוקח את זה ללב.
אם, אני אומר לך, עם כל הרגש, כל גופי, עכשיו מתרגש למען טובת כל עם ישראל, והשם עדי וסעדי. אני בידיים שלו, כשאני מצליח לעשות כן ולהרגיש את זה, אני משתחרר. ומה שאמרת, העצה שלך, שאני אמצא כל מיני דברים, נקודות, שאני יכול להתמודד איתם, וגם לדעת באיזה מצבים זה קורה לי.
כן. ברגע שתדע באיזה מצבים זה קורה לך, יהיה לך יותר קל להיכנס לאותם מצבים ולהגיע לאותם מקומות, נקרא את זה קצת יותר מוכן. יפה, למדנו ממך, אנחנו צריכים לשמוע סגנון יהודי אמיתי של אכפתיות ורגישות ועם ישראל. זה עולם דיבורים אמיתי שנאמר, אבל לא תמיד שומעים אותו מהלב. טוב שהוא נאמר גם לא מהלב, אבל טוב עוד יותר שהוא נאמר גם כן מהלב. תודה רבה לך.
בזכות מרת אמי חיה מהין בת איומה בן בת של מקובל אלוקי אברהם ושלמה גבאי. ויהיו נשמע זה להצלחת כל עם ישראל. תבורך ובעליון.
אמן. 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 כל טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, אבל היא נוגעת בפועל לחיי היום-יום, בכל רגע. בפועל אני רציתי לשאול, האם לחוות דברים כאבים, דברים שהם לא טובים כל כך, כאילו להרגיש אותם, שקורה לי איזה צער, שקורה לי איזה משהו להגיד, זהו, שלהגיד, תשמע, זה טוב, הקדוש ברוך הוא שלח לך, זה הכל טוב, אין שום בעיה להעביר את זה.
תראה, השאלה היא, מהי הרמה של הצער או הכאב? נתחיל בכך שעקרונית זה נכון מה שאתה אומר. נכון שהאדם אמור, כמו שאומר האור החיים הקדוש בפרשת ויגש, שמה די איסורי קבולי, שמה איסורים, רפואת האיסורים זה לקבל אותם, עצם זה שאדם מקבל את זה, וזה עצמו הזיכוך, זו עצמו, זו הכפרה, ואומר החתם סופר, שסבלון אחד שווה 100 תפילות. סבלון אחד, כלומר, היכולת של האדם לקבל איסורים באהבה, זה שווה כ-100 תפילות. זה ודאי שזו הגישה. זו גישה וגישה נכונה, להגיד נכון, הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה, ואני צריך לקבל את זה, ואני שמח עם זה, ואני חווה את זה, ואני מרגיש את זה, מרגיש את הכאב, ואני יודע שזו יקפרה. זו הדרגה הנכונה, המדויקת, שלה אנחנו צריכים לשאוף. יחד עם זאת, אנחנו לא תמיד נמצאים באותה דרגה. כלומר, יש לפעמים, ואדם נמצא נוגיד ברמת כאב מ-1-10 ברמה 3-2-4, אז הוא רמה שכן, הוא ככה אמור לעשות. אבל יש רמת כאב שלא, הוא לא יכול לעשות ככה. עדיף כבר שיסיח דעת, כי הוא לא ברמה שהוא יכול להכיל את זה. הרמה שלו בינתיים היא רמה שהוא צריך להסיח את זה, ואולי עוד שעה, או עוד יומיים, או עוד חודשיים, הוא יברר מה היה כאן, איך היה כאן, ואז יוכל יותר לקבל את זה כאשר הוא יהיה יותר מגובש. רמז לדבר, סימן לדבר, אנחנו מוצאים הפסוק, פסוק מפורסם, דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה. זה פסוק בספר משלי. ועל זה אומרת הגמרא שני פירושים, רב עמי ורב אסי, בגמרא מסכת יומה. דאגה בלב איש ישכנה, הכוונה היא, הפירוש הפשוט של ישכנה, הכוונה היא כמו משתחווה, לקופף את הדאגה, לקפל את הדאגה, להקטין את הדאגה, למזער אותה. אז דאגה בלב איש ישכנה, יקופף אותה, יקטין אותה. איך יקטין אותה? אז יש שני פירושים. פירוש אחד, ישיח דעתו, פירוש שני, ישיח לאחרים. כי זה שני פירושים שהם תרתי לסדרי. אם אני משיח דעת, אני לא מדבר על זה. אם אני מדבר על זה, אני לא משיח דעת. אלא כנראה שמדובר על שני אופנים שהם תלויים בשני מצבים של קושי. וכך המלבים גם כן מפרש את הפסוק בדאגה בלב איש ישכנה בסגנון הזה, לא מדויק ככה, אבל הוא גם כן לוקח שמדובר על שני סוגי כאב. אז אפשר לומר, כאשר יש כאב שהוא, כמו שהגדרנו ברמות 2, 3, 4, הגישה הנכונה היא באמת דאגה בלב איש ישכנה לאחרים. אפשר לדבר על זה, אפשר לשוחר על זה, אפשר לחוות את זה, אפשר להשתמש בגישה הנכונה והראויה. אבל כאשר מדובר על דבר שהוא כואב מדי, אז זה הזמן לא להתעסק, זה הזמן של דאגה בלב איש ישכנה מדעתו. זהו, כעת להשיח דעת, להתעסק בדברים אחרים, לחזור לבנות, להיבנות, לבנות האישיות, להתקדם בחיים, להתעסק בדברים אחרים, וכעבור פרק זמן שזה יכול להיות כמה שעות, כמה ימים או כמה שבועות, אז יוכל האדם לחזור אל אותו כאב ויותר להגיד כן, זה רצון השם, ולהקל את זה ולקבל את זה. כלומר, לפי דרגתו.
תודה רבה רב.
בבקשה. כל טוב, נתייחס לשלום, ערב טוב. לפני שאנחנו מתייחסים, נזכיר שוב את מספר הטלפון 03-593-93. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
רציתי לשאול, לגבי הילדה שלי, ילדה בת 6, וזה פחות עניין של הנפש, יותר ככה שאלה חינוכית.
כן.
היא, קודם כל, אנחנו בית חרדי.
כן.
ככה, משתדלים ככה צניעות והכל.
כן.
ילדה טובה ונעימה. כן. היא, אני רואה את לה, משהו קטנה, כמו... שמה את הבגדים למעלה שיהיה לה פחות צנוע או קצר או נגיד טלפונים, נגיד לוקחת את המכשיר ועושה אותו כמו כאילו מכשיר שאנחנו לא משתמשים בבית, לא קשר.
כן.
שיער ככה, כל מיני דברים כאלה שאתה רואה שהיא כזה...
בת כמה היא?
היא בת שש. היא קטנה, היא בת שש.
כן.
אבל עדיין, כל הזמן אומרת לי, אמא, תראי מכנס ככה, את רואה זה יפה יותר, אמא ככה. שאלה היא, איך אני מגיבה לה? איך אני... מה אני עושה במצב כזה?
קודם כל, זה יפה מאוד שהבית הוא מקפיד על קלה כבחמורה. יכול להיות שהיא לקחה את זה למקום שהוא, נקרא לזה, טיפה מאיים, או טיפה יותר מדי סגור וקשה לה. אני לא אומר שבגיל 6 אנחנו אמורים לשנות את הערכים ואת התפיסות וההתנהגויות מולם. אנחנו ודאי נמשיך לנהל בית שמקפיד על הקלה כבחמורה, בטח בנושא היקר שנושא הצניעות, הנושא החשוב אצל אנשים. מה שאנחנו נעשה בהקשר הזה הוא כך. רוב הפעמים, כאשר היא אומרת איזושהי אמירה, אם זה הסגנון משחק בטלפון שלה, שכנראה היא יודעת שזה, אני משער, שהיא יודעת שזה מציק, זה מעצבן, זה מפריע, או שהיא מדברת הסגנון לבוש, לא כדאי לעשות מזה סיפור, כלומר לא להראות שאנחנו כועסים ואנחנו מתעצבנים. למה? כי ברגע שאנחנו זועמים, אז אנחנו מייצרים גם אצלה זעם. וכאשר אצלה יש זעם, אז היא לא קולטת מה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו רוצים להעביר לה. הפוך, היא מתעסקת בזעם שלה. ישנו רעיון נהדר שומע הרב פינקוס לגבי בין הזמנים. זאת אומרת שבין הזמנים, אחד מהדברים שצריכים להקפיד, הבחורים והאברכים, זה בעיקר סור מרע. לא ליפול, לא ליפול ולא לאבד את החשק ואת ההתלהבות שהיה בכל הזמן של הזמן. זמן קיץ, זמן חורף, שלמדו תורה בחשק ובהתלהבות. למה אני מציין פה את הרב פינקוס, את הרעיון הזה? התשובה היא כי כך גם פה. יש זמנים במערכת הקשר עם הילדים, שהמקסימום האפשרי שאפשר זה סומרה. אי אפשר כעת להשפיע, רק לא לעשות נזק. ויש זמנים שאנחנו צריכים לעשות, שיהיה ועשה טוב. בזמן הזה שבו היא, נקרא לזה, מתגרה בנו, אנחנו רק סומרה, העבודה עכשיו, עבודת השם עכשיו היא לא לעשות נזק. אין לנו אפשרות עכשיו להרוויח, אין אפשרות לחנך, אין אפשרות להשפיע, היא לא פתוחה לשמוע. לכן אנחנו לא רוצים להשפיע עליה, לא רוצים לדבר איתה כעת. אנחנו רוצים רק להשיח דעת, לכל יותר אפשר להתייחס, כן, נחמד, יפה, ולהשיח דעת. העיקר הוא לא להראות לה שאנחנו מתרגשים מזה. אם אנחנו לא מתגרשים, אז אם מתגרשים, מתרגשים מזה, אז היא לא יכולה לגרות אותנו עם הנושא הזה, לעורר את הכעס והעצבים, היא לא יכולה, כי אנחנו לא מתרגשים מזה. זה
לא
רק זמן של סור. לא להגיב.
גם לא להגיד אמירות כמו, זה פחות יפה, או לא מתאים לך. גם לא, כזה, לא, גם ככה לא, לא להגיד.
לא, כי זה לא משנה, היא לא מחפשת לשמוע את דעתנו ואת הטעם שלנו, היא לא מחפשת, היא מחפשת להתגרות. אנחנו יכולים אחר כך, בשעה רגועה יותר, בעת רצון, בזמן רגוע ושלב יותר, אז כן להביע את הדעות שלנו ואת כל מה שאנחנו רוצים להגיד. אבל לא בזמן של התגרות. הלב לא פתוח. הפוך, הלב מתנגד. זה זמן של רק סור מרע, רק לא לעשות נזק. אז כך נגדיר את
זה. אם זה עכשיו, כל חטאי שהיא נגיד לובשת עוד פעם, קטנה, אבל עדיין אני רואה את זה אצלה, מעלה אותה ממש למעלה. כאילו, זה התנהלות שלה כזה, עם השיער, אז יוצא ככה,
אנחנו ננסה לעשות כל דבר שלדוגמה עם החצאית וכדומה, כל דבר שאנחנו יכולים, אנחנו נעשה את זה כמה שיותר ענייני. אנחנו נוריד את החצאית מיד לגובה המתאים, וזהו, ולא עושים איזה סיפור ולא מדברים, וממשיכים הלאה. אפשר להגיד לה, ככה זה מאוד יפה, אמירה קטנה וזהו. לא להתעסק עם זה. הכי חשוב זה לא לעשות מזה סיפור ולא לעשות מזה טקס, שזה לא יהיה עניין. אם זה עניין, אז אנחנו פה באמת נכנסים למעגל שהוא מריבות אינסופיות. זה לא נעשה בגלל הטעם הגדול. בגיל 6 אין טעם כזה גדול.
כן, כן, הבנתי.
כן.
בסדר, תודה רבה. אפשר לשאול שאלה?
אם אפשר, בבקשה, בקצרה.
כן. אנחנו גרים באזור חילוני, ורציתי את לגבי מיקום, אנחנו חושבים על העברת דירה.
כן.
ככה במשפחה, המשפחה פה קרובה, וכולם עם בעיה של טלפונים ומילים לא יפות וכל מיני כאלה.
כן.
חושבים על העברת דירה.
כן.
השאלה אם זה נכון, או שגם האזור שלנו חילוני.
זה נכון. אני לא מכיר את כל המערכת המשפחתית, אבל בגדול, מתי שאנחנו רואים טלפונים שהם לא קשרים, מתי שאנחנו רואים שפה, אלה הם בעיקר טלפונים, זה דבר שאין אפשרות, אין להורים אפשרות לנצח את זה. זה לא דבר שאפשר לנצח אותו. זה דבר שהוא חזק יותר מכולם, הוא חזק מנערים, הוא חזק מנערים, הוא חזק מילדים, הם לא יצליחו להתמועד עם זה. ומי שמצליח, היוצא מן הכלל לא מלמד על הכלל. אני כמובן לא יכול, אני לא מכיר את כל המערכות, אבל השאלה היא באופן כללי, אז התשובה היא באופן כללי גם כן. לא כדאי להיות, לא נכון להיות באזורים שיש, שפה היא גם כן עוד בעיה, אבל היא קטנה ביחס, היא בעיה גדולה, אבל היא קטנה ביחס לסוגיית הטלפונים הלא קשירים.
הבנתי, בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
כל טוב. כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום וערב טוב לרב.
ערב טוב.
אני בעל תשובה מבוגר יחסית.
כן.
בשנת נערותי ובחרותי,
כן.
הייתי סופג הרבה פגיעות כל מהקנטות ואפילו אלימות, הן בעיקר מהרחוב, וגם פגיעות בתוך המשפחה. עכשיו, אני לעניינים האלה לא מגיב, ואני חושב באופן נורמלי. זאת אומרת, מן הסתם אני חושב שהייתי צריך בכעס, אבל לא הייתי כועס בכלל. הייתי עושה את זה באמצעות עזר ומחאות של אישון סיגריות. סיגריות היו מרגיעות אותי, אני חושב שאני בן צעיר, וסיגריות היו מרגיעות אותי בכלל לא לכעוס.
מובן.
עכשיו, בחודש האחרון קרה לי כבר 3 פעמים,
כן.
שבשנת החלום אני מתעורר בצעקות של כעס ואגרסיה כלפי דמות, היא מוכרת או שלא מוכרת, זה גם וגם.
כן.
והשאלה שלי, האם החלמות האלה בעצם זה ניסיון להוציא החוצה כרגרסיה להוצאה של
מקעס מודחק
שלא
הוצאתי הרבה. אני, מה הכוונה במשמעות החלום? אנחנו נסביר. בדרך כלל, יש מודע לאדם, ויש רבדים לא מודעים לאדם. כלומר, יש לדוגמה עכשיו אני מודע למה שאני עושה. אבל, אם עכשיו אני מרגיש רע, אז אם אני מצליח להתמועד עם הרע הזה, מצוין, אני פותר אותו, אבל אם אני לא מצליח להתמועד עם הרע הזה, אז מה הנפש עושה? הנפש היא מדחיקה, היא מתעלמת, היא מסתירה את המידע הזה מהאדם. והאדם לא יכול להכיל את המידע הזה, הנפש מסתירה את זה מהאדם. אבל אז כאשר הנפש של האדם היא יכולה לקבל את המידע, כאשר הנפש של האדם כבר לא מאוימת מהמידע, אז הנפש אומרת, הגיע הזמן לאותת. יש לי לאותת לך מידע חדש, ככה נפש אומרת. אני יכולה עכשיו לאותת לך מידע חדש, שאומר, אל תדאג. מה שהפחיד אותך, מה שהיה מאיים עליך, מה שהיה רע לך, מה שהיה נראה לך כמייצר מצב של חוסר אונים, זה היה, זה לא עוד. זהו, אתה יכול להתמועד עם זה. לדוגמה, בעבר היה לך כל מיני אנשים שזלזלו ופגעו, היית מסיח דעת, היית פונה אל האי בודד שלך בעזרת הסיגריה, ושם היית מצליח להתנתק להשיח דעת. אבל זה הרובד המודע. הרובד הלא מודע אמר, רגע, מעליבים אותי, משפילים אותי, אני חייב להתנקם, אני חייב לפגוע. אבל אז הרובד הלא מודע גם עשה חשבון ואמר, אבל אני לא יכול להגיב, אני לא יכול להגיד, אז זהו, הוא לקח את כל המידע, אגר את כל האנרגיה השלילית ושם את זה בצד. אבל אז הנפש מתפתחת, האדם צומח, האדם נעשה פיקח יותר, חכם יותר, עם תכונות טובות יותר. עם הזמן כל אדם משתפר, מתפתח, כל אדם בדרך כלל, הוא משתפר ומתפתח, ואז כאשר הוא עובר תהליך בריא, אז הנפש אומרת, רגע, עכשיו אתה הרבה יותר בריא, אתה הרבה יותר חזק. אז המידע הוא שאיים עליך אז, והוא נשמע באותה כספת שנקרא תת מודע, לא מודע, אותו מידע שהיה אז מאיים, אפשר לפתוח אותו, אפשר לדבר עליו, אפשר להגיד, כן, היום אם המצב הזה היה קורה, אני יכול להגיד בצורה אחרת, אני יכול לפעול בצורה אחרת, וכמו שאתה בחוכמתך כבר אמרת בתחילת הדברים, בשאלה שלך, שאלת חכם חצי תשובה, אתה כבר אמרת שכנראה עשיתי לא נכון, והייתי כן צריך להגיב להם, כמו שמביא גם בספר החינוך, מצוות לא תיקום, שהאדם לא ייקום, אבל מצד שני שלא ייתן לאנשים לפגוע בו יותר מדי, שלא כמו אבן שאין לה הופכין, אלא אם כן הוא מכת החסידים, וזוהי הדרגה הגבוהה של האדם שהוא מכת החסידים, שהוא יכול להיות מן הנעלבים ואינם עולבים. אבל בכל אופן, הנה אתה כבר אומר, היום אני פיקח יותר, הוא מבין שכן הייתי צריך להגיב. בגלל שהיום אתה פיקח יותר, הוא מבין יותר שכן היית צריך להבין, אז לכן גם הנפש שלך ברבדים לא מודעים מבינה את זה, אתה לא לחינם אומר את זה. אז אם הנפש שלך מבינה את זה, אז היא מתחילה לאותת ואומרת, קדימה, הגיע הזמן, כל המידע שהיה עצור, כל המטען הרגשי שהיה הכביד עלינו, כעת אפשר להתחיל לשחרר אותו ולהגיד, כן, הוא פגע והוא העלי, אבל זה בסדר. אם זה קורה היום, אני כן יכול להגיב, אני כן יכול לתפקד. ולכן, החלום בא לאותת. הסיוטים או החלומות הרעים, הם לא באים לפגוע, הם באים לאותת ולהגיד, רגע, מה שהיה מאיים, מה שהיה כואב, הוא היה אז כאשר היינו נקרא את זה בדרגה נמוכה בהתנהלות חברתית. אבל היום אנחנו בדרגה גבוהה יותר, ביותר מוכנות עם העולם, ביותר יכולת של תפקוד, ולכן אנחנו פחות מאוימים. אם אנחנו פחות מאוימים, אז אפשר להציף את זה. ולכן החלומות האלה מגיעים. זה בדיוק הפוך, זו לא רגרסיה, הפוך, זה לא הלכת אחורה, זה להתקדם. בגלל שהתקדמת, לכן אתה חולם, אתה חולם את החלומות האלה.
אז מה שהרב מציע, זה למצוא איזה, איזושהי דמות שבה אני, איתה אני אוכל לתוכח ולפרוק את כל מה שקרה וכן הלאה.
מצוין. זה מצוין. לא מתוך מטרה חיי לפגוע ולהתנקם, אלא מתוך ידיעה ברורה שהיום אני חזק יותר. זה אולי מטריד, מאיים, מפריד לדבר על זה, אבל כן, היום אני חזק יותר ואני יעיל יותר ואני נכון יותר ומוכן יותר לקבל כזה דבר, כי התפתחתי, כי השתניתי, וזה מצוין.
ישר כוח
הרב. ברוך תהיה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
ערב טוב.
ערב טוב.
רציתי, קודם כל, תודה על התוכנית, ובאמת מה שהוא אמר, הקודם שדיבר, הדבר אצלי, זה אותו דבר, אבל אני פה אחדד דבר, שקצת נוגע לי יותר, אני לפעמים מגע בן אדם ש... לדוגמה, אני עכשיו עובד, בתקופה שלא עבדתי, הייתי הולך לאנשים לעזור להם לפני פסח, הייתי רגיל שאומרים לי, שם בדוי, יעקב, בוא תשחוב לעשר קילו, אני צריך אותך עכשיו לבשר, לדברים שעשר קרטונים, בוא תעשה לי, בוא זה... פתאום כן. התחלתי לעבוד, פתאום התחלתי לעבוד, אף אחד כולו מבקש ממני, אף אחד, אני מגע לבן אדם, אני שואל אותו, תגיד לי מה קרה שפסקת לבקש ממני?
כן.
הוא אמר לי, התחלת לעבוד, אנחנו לא רוצים להפריע לך. אז מצד אחד אני אומר להם, זה המטרה שאני יצאתי לעבוד, היציאה של העבודה הזה, כי פשוט לא היה לי... למי לעזור, אז הלכתי כדי לעבוד לפרנס את הבית, אבל עכשיו שיש את זה, אז אני פשוט מרגיש כאילו לקחו ממני, ועכשיו הגיע באמת לפני פסח,
כן.
באמת היה לי יום שלא הייתי מסוגל לתפקד מחוסר הדבר הזה, אני הייתי רגיל לעזור לאנשים, פתאום הכל השתבש, הכל נגמר בגלל אותו עבודה שאנשים ביקשו ממני שאני אעשה, כי באמת הייתי זקוק גם לעזור להורים עם כסף ודברים אחרים, אבל מצד שני אני רואה, אני מרגיש אשמה, למה לקחתי בכלל את העבודה, זה עשיתי טעות.
כי מה שגרם לך להבין שזה טעות בגלל שאיבדת עכשיו חברים?
כן, עכשיו אף אחד כבר מבקש ממני. אמרו לי, אתה סוג בעבודה, אנחנו לא יכולים להפריע לך.
אז בעצם נשארת יותר בודד?
סוג של כן. אני כבר פחות מתקשר עם אנשים, הרבה פעמים זה מגיע להתפרצות של פעם שבת, שאני כבר חושב שאף אחד כבר לא רוצה אותי, כבר אף אחד, וזה כבר מגיע להתפרצות.
כמה זמן זה כבר ככה? כמה זמן?
התקופה לא קטנה, אבל אני כבר בטיפול די ארוך. די ארוך, ואני מקווה יציאה, אבל עכשיו לפני פסח זה התחיל לי שוב, כי באמת על הנושא הזה שאני הייתי רגיל לעזור, ופתאום פה זה התחיל לעצר קצת חזר.
תראה, הנושא הגדול שעליו צריך לשים דגש, זה הנושא של החברה, החברתיות, להכיר יותר אנשים, להתחבר אליהם, ללמוד מיומנויות חברתיות. זה בעצם הדבר הגדול שמטריד.
הפוך.
כן?
הם מאוד מעריכים אותי.
כן?
הם מאוד רוצים אותי, והפוך, הם מדברים איתי, אבל אני...
כן?
לעומת זאת,
כן?
מאוד מרגיש, מה קרה? פתאום הכל הלך לי, הכל... אין לאנשים כבר את האמון בי, אני כבר באתי אמון, באתי.
אתה לא מאמין למה שהם אומרים לך?
כן, בהחלט. זה כבר נתן לי, אולי אני רע אליהם והם לא רוצים להגיד לי את זה, אולי אני לא טוב, אולי אני לא... וזה כל הזמן הפחד הנוראי שלי, וזה גומר אותי. פשוט נגמר מזה.
בעצם אתה לא מאמין להם שמה שהם הפסיקו לבקש ממך טובות זה בגלל שהם לא רוצים להכביד עליך, מבחינתך זה בגלל סיבה אחרת.
כן.
כלומר, אם והיה והיית יודע שמה שהפסיקו לבקש ממך טובות זה באמת בגלל שאתה עובד, אז לאחר מאז היית מרגיש בסדר. כל הבעיה היא שאתה אומר כנראה יש משהו אחר. מה משהו אחר שיכול להיות? שהם מנסים מה? הם מוצאים סיבה לא ליצור קשר?
שאולי... יש סיבה אחת שאני מנסה לעבוד עליה, אבל אני יודע שאולי זה... כי היה לי לפעמים שאני פשוט הוצאתי את האוצרות מהכיס שלי, אז הם לא... כנראה הם לא רוצים את הדבר הזה שאני אציא את זה, אבל אני מרגיש לתור לאדם, או שאני לא הייתי אומר להם כמה...
תראה, אנחנו בעצם הולכים סביב אותו רעיון. אתה רוצה לעזור להם, והם לא רוצים לקבל את העזרה. אתה אומר, בעצם יש כאן משהו אחר. זה לא שהם לא רוצים לקבל את העזרה, הם בעצם לא רוצים להתחבר. זה שהם לא רוצים לקבל את העזרה זה תירוץ, זה לא האמת, זה מה שאתה אומר. אז לכן אני אומר, אם והיה, ואנחנו רואים בזה הבעיה, אז אתה אומר שאתה נמצא בטיפול. הדגש של הטיפול כדאי שיהיה איך אנחנו יותר ויותר מוצאים אמון בחברה, אמון באנשים, קשר עם אנשים. זה, אתה כבר נמצא בטיפול. אז הנה, זה לדעתי הדגש, כדאי לך לשים עליו בטיפול שבו אתה נמצא. לא, זה שאנחנו מקלפים... את השכבות, אנחנו רואים שבעצם עם זה אנחנו נשארים.
זה דבר אחד, ועוד דבר רציתי לשאול, אני לפעמים מתעורר עם דברים מעבר, לדוגמה מה שעברת בישבה קטנה, ואני אומר, אם אז חטפתי כל מיני השפלות, ואני אמר, אז צלחתי, ופתאום היום שאני גורל להיות פה במחשבות האלה, ואני אומר, אני לא סולח, אני, על אף שאני יודע שלא יצא לי כלום מהתועלת הזאת, אני רוצה להתנקם, אני רוצה בחדרה, ואני יודע שזה לא הדבר הנכון, וליהודי מאמין אסור לחשוב את זה, כדי לא תיקום ולא
תיטור. תראה, אני אתייחס לזה בקצרה ברשותך, אתה אומר משהו נכון, זה לא תיקום ולא תיטור. אם והיה ועכשיו יש לך רגש של נקמה וכעס וכדומה, אז אל תלחם עכשיו עם הרגש, אני לא אומר להרגיש את הרגש, הפוך, כדי לטפל ברגש, כדאי לפעמים לדבר על זה, למה היה, איך היה. דבר נוסף, איך, אם זה קורה היום, אני אגיב בצורה אחרת. אחרי שתדבר מה היה, איך היה עם אותו איש מקצוע שמטפל בך, ואז איך היום היית מגיב בצורה אחרת ולא היית מגיע איזה היום, אז אם היום אתה לא תראה אותו, את עצמך באותו מקום, אז גם תוכל לסלוח על מה שהיה בעבר ולא תגיע לידי לא תיקום ולא תיטור.
על אף שמי...
אני ברשותך, אנחנו יש לנו כמה דקות אחרונות, יש לנו כמה מאזינים, אנחנו... מעכבים, ברשותך נעצור פה, בסדר?
שאלה קטנה רק ברשותך.
תראה, אני ברשותך, אנחנו נעצור פה, אנחנו צריכים פשוט להתקדם ברשותך, אני אבקש את סליחתך, נשמח בעזרת השם השבוע הבא. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, קוראים לי מנחם כהן, אני מאוד שמח, כל פעם נהנה לשמוע את השירים של הרב.
ברוך תהיה.
רציתי רק לשאול, למה באמת החרדים מתייחסים ליום השואה ויום הגבורה? קצת שונה וקצת גם לא מתייחסים וקצת מזלזלים כלפי היום הזה.
אני לא יודע אם יש זלזול, אבל אם והיה וההתייחסות היא שונה, אז ככה. ודאי שיש מקומות שבהם מתייחסים ויש מקומות שפחות מתייחסים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. העיקרון הוא שלבוא ולהקדיש יום אחד... לגיבורים, ליום השואה, לכל מיני הגדרות אלה ואחרות, שכל ההגדרות יכולות יפות ונהדרות, ואומנם זה יכול מרגש, רבים רבים מתאספים, אבל אנחנו לא רוצים להקדיש יום אחד בשנה בזה. משל, למה הדבר דומה? בוא נגיד עכשיו יש לנו ילד מסוים, ואנחנו אומרים, אנחנו עכשיו 24 שעות הולכים לתת לו חום, חיבה, אהבה, פינוק, 24 שעות, כל מה שהוא רוצה וכל מה שהוא צריך, הוא יקבל באותם 24 שעות. מה קורה לאחר מכן? לאחר מכן, 364 יום בשנה, אנחנו מתעלמים ממנו. אין כאן פרופורציה, אין כאן איזון. אנחנו לא רוצים להעניק חום ואהבה יום אחד, אפילו 24 שעות ברצף, ולאחר מכן כל השנה כולה להגיד, זהו, אני מסודר, אני אמשיך הלאה בשגרת החיים. זו טעות. מה שאנחנו רוצים לעשות זה משהו אחר. אנחנו כן היינו רוצים שתהיה שגרת חיים, שבשגרה הזו אנחנו גם מעניקים חום וחיבה לילד וגם מתעסקים בדברים אחרים. זה המשל. הוא הדין גם לגבי הנמשל. לגבי הנמשל, לבוא ולהגדיר יום אחד להתעסק איתו, גם עם בחינה חינוכית זה לא נכון. כמו שאנשים אומרים, נלך לשירות לאומי שנה, שנתיים, שלוש. נתרום שנה, שנתיים, שלוש מהחיים. לתרום שנה, שנתיים, שלוש מהחיים, מבחינתנו, לא רק שזה לא בהכרח יתרון, זה יכול להיות אפילו חיסרון. מה פתאום לחנך לשנתיים, שלוש, פתאום להעניק חום, חיבה, אהבה, חסד וכדומה? לא. אנחנו בגדול מנציחים את כל השנה בהתעסקות בערכים, בחסד, בנתינה, בהתעסקות במה זה קדושי השואה, או מה זה מסירות נפש, או מה זה חיים יהודיים ותורניים, על כל השוט הענפה שהתחברה, ועל כל הסיפורים שהיו שם, כל השנה חיים את זה. היות שאנחנו כל השנה באותו מקום, אנחנו לא מגדירים איזשהו יום אחד, ועד רבה, להגדיר יום אחד, הוא יכול להיות גם כן איזשהו חיסרון, ודי לחכם, ברמז, די לחכים הברמיזה, אנחנו מסיים כאן, תודה רבה לכם, לכל המאזינים, ליצחק איזקוביץ', לאורי כהן, היו ברוכים.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, בשבע, התעוררות עם ידידיה מאיר, בשמונה, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי, בעשר, עניין משפחתי, רחל פסטג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש. ב-12 בקצב היום מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום הזיכרון לקדושי השואה. באחת, הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ברחבי הארץ נערכים ביממה הקרובה אירועים לציון יום הזיכרון לקדושי השואה לשנת תשפ"א,